לזה מה מאפיין בצורה מהופכת את הזוג מנוח ואשתו, אישה הכרה, מה אנחנו מצפים למצוא בתנ״ך על אישה הכרה. מה אישה הכרה עושה? מתפללת. מה אישה מנוח לא עושה? לא מתפללת. יש פה הקבלה. שני המצבים פה זה זועק. הם לא זועקים והיא לא מתפללת. המלאך מופיע ואומר לה, יהיה לך ילד. טוב, מעניין. ומה הילד הזה יעשה? הוא יצטרך להזיר. למה? למה? והוא יושיע את ישראל מיד לא כתוב יושיע. מה כתוב? הוא יחל להושיע את ישראל. מה זאת אומרת יחל להושיע את ישראל? מה הוא יעשה? הוא יתחיל. ומה לא? לא יסיים. יש פה איזה משהו מאוד מאוד מעניין. אנחנו הולכים לפגוש מישהו שהוא יפתח פרק חדש ולא יסיים אותה, את המשימה הזאת. והוא צריך להזיר מהבטן. מה זה הסיפור הזה של הזירות הזאת? שוב, גם לא ניכנס, כבר אפשר לעסוק רק בפרק הזה, מה זה נזירות, ולמה יש נזירות, וכו' וכו'. את כל זה אנחנו נשים בצד, ואני רוצה לצלול לתוך המציאות המיוחדת הזאת של שמשון בפועל. הפרק הראשון, י"ד, עוסק במה? נישואים מאוד לא מכבדים. גם ההורים שלו כך מתרוננים מזה. אבל מעבר לזה, למה זה מסופר? מה רוצים לספר לנו בכל הפרק הראשון הזה? כאילו, יש מגמה אלוקית בספר, לא? הוא שופט? איך הוא שפט? יש פה מנהיגות בפרק הזה? יש פה, לא עלינו, אדם שמתרתן עם גויה, ואדם שיש לו הרבה כוח, והוא משסע את אריה כמו שמשסעים גדי. אני בחיים שלא שיסעתי גדי, אני לא יודע איך משסעים גדי, אבל כנראה זה משהו קל, לא יודע. לקח גדי ולחתק אותו לשתיים, והוא עושה את זה לאריה. אוקיי, בסדר. ששני אתם קצת זוקקים כוח. מה הסיפור? מה זה נוגע למנהיגות? מה זה נוגע למפגש שלנו עם המנהיג החדש? ואם נגלוש עוד פרק קדימה, מישהי פה יכולה לדמיין לעצמה, האמת היא, קשה לדמיין לעצמנו, שטחי ארץ ישראל תמורת שלום, משהו שם עקום. אבל נלך עוד שלב, אביב כוכבי תמורת שלום. נראה לכם מתאים? למסור את המנהיג, הרי בפרק תדבר, באים אנשי יהודה ומה אומרים? הם דורשים אותך, אז אנחנו מוסרים אותך. ואתם אל תרגו אותי. לא, אנחנו לא רק, אתם רק תמסרו אותי או אליהם. מה, אתם מטורפים? את המנהיג אתם מוסרים? מה זאת אומרת? מה זה הסיפור הזה? איזה מין מנהיג זה שמוסרים אותו לאויב? בחלומות הכי הזויים, איך אפשר לדמיין? אני אפרגן. יאיר לפיד תמורת שלום. זה כן בא לנו? זה הזוי. זה הזוי. מה? מי? למה? מה? ככה עושים דברים? עושים את המנהיג תמורת שלום? למה הם עושים אותו? איזה מין מנהיג הוא? כן. איפה הוא הגיע לעולם ישראל?
לא, הוא
נלחם על
הפלישתים, אבל לא מנהיג אותם כמו שהמנהיגים מצפים.
נכון, או בכלל כמו שמצפים. עכשיו, ברשותכם, בואו נציץ רגע בתוך הדף. הדף מורכב פה, קודם כל, מגמרא במסכת סוטה, הגמרא בצד השני, הגמרא עוסקת ב... יש גמרא דף עמוס מאוד על הדמות של שמשון, זה מה שיש בצד, בעמוד אחד. בעמוד שתיים יש לנו כמה דברים. אנחנו, עכשיו, את הגמרא, אני מספרתי פה סתם טכנית, כדי שקל לנו להתבונן ביחד בלימודים שלנו בדבר הזה. אני רוצה קודם אז להתחיל דווקא בדף 2, במקור השני, דן ידין עמוק אחד שבטי ישראל, שמשון הוא משבט דן, יידן נחש עלי דרך, שפיפון עלי אורח, הנושך עקבי סוס ויפוח ואחור, חזר מדברים את זה בית לשמשון, שהוא מפיל את העמודים ואנשים נופלים, כמו הנחש שפוגע בסך הכל, נושך את עקבי הסוס, אבל בעקבות זאת הרוכב נופל אחורה ומת. אז ככה הוא עושה, ואז בא לישועתך כמתיישן. מה זה ישועתך כמתיישן פה? ואני סתם מוסיף עוד הערה שלא קשור בכלל אלינו פה, שם הוויה לא מופיע בספר בראשית, מהרגע שיוסף פונה לשר המשקים, אין יותר שם הוויה, חוץ מהפסוק הזה, שהוא חכי מתיישב. זה מה שחזל אומרים, שברגע שהוא פנה אל רהב, לא, מאותו רגע, אין יותר שם הוויה, עד יציאת מצרים, עד לקראת יציאת מצרים בספר שמות, כן? ופה זה הופיע שהוא חכי מתיישב. תראו את בראשית רבה. אלא יעקב אבינו ביקש רחמים על הדבר. ויפול רכבו אחור, יחזרו דברים אחוריהם. לפי שהיה יעקב אבינו ראה אותו וסבור בו שהוא מלך משיח. מה? הוא מלך משיח? למה הוא מלך משיח? כיוון שאותו שמת אמר, אף זה מת? לישועתך כמתיישן. אם שמשון הלך, רק ישועת השם עכשיו. למה הוא משיח? למה יעקב אבינו רואה אותו ואומר, וואי, הוא המשיח. המשיח מת. טוב, לישועתך כמתיישן. מה משיחי פה? מה, שהוא תחתן מגויות? מה משיחי פה? השאלות ברורות, נכון? הלו?
כן.
אוקיי, שלום וברכה. נא לשמור על קשב למרצה האורח שהגיע להרצות לפניכם. כן. מי שהתחיל לשאול משהו? כן. זה נכון, אבל זה לפני מתן תורה, ואחרי זה יש גיור, והכל בסדר גמור. פה אנחנו אחרי מתן תורה. הרמב"ם יגיד שהם התגיירו. אפילו ככה. לא מריח טוב. ממש לא. משהו משונה הגיור הזה. משונה כל המעמד הזה. אם זה רק היה זה, איך אומרים? הייתי מוכל. אבל כל הקשר הוא ממש לא מובן. יש פה פסוק שהוא קצת מפנח את הדברים, אבל נדמה לי שהוא לא לגמרי מובן גם כן. בוא נראה אתך, נתחיל פרק י' ד', בסדר? וילד שמשון תמנתה, והיה אישה בתמנתה בנות פלישתים. והיה, והגיד לאביו ולאמו להם, והיה אומר, אישה ראיתי בתמנתה בנות פלישתים. ותקחו אותה לי לאישה. ויאמר לו, אבי ואמו, האין בבנות אחיכם כל עמי אישה, כי אתה הולך לקחת את הפלישתים הרעים. ויאמר שמשון אביו, אותה קח לי כי יש רע בעיניי. אני רוצה אותה. מציאות מאוד 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 נוראה, זו בעיית הדור, דיברנו על זה כבר. בעיית הדור שנישואי תערובת. אז זה המנהיג שלנו. פה עכשיו פסוק מוסיף עוד משהו, אבי ואמו לא ידעו כי מהשם היא. כי טוענה הוא מבקש מפלישתים, ואתם פלישתים מושלים בישראל. מה זאת אומרת? מה הטוענה שהוא מבקש? מה הנקודה פה? משהו לא ברור. הגמרא אני עכשיו עובר לדף הראשון במספור אחד מה שתקראת גם השמשון בעיניו מרד שנאמר והם השמשון לביב אותה קח לי כי אשרה בעיניי לפיכך ניקו פלישתים את עיניו מידה כנגד מידה שנאמר ויחזר פלישתים וניקו את עיניו עיני והכתיב אביב עמו לא ידעו כמי השמי אבל כתוב שזה מהשם כי אזל מי הבטא ישותי אזל נכון אבל כשהוא הלך הוא הלך אחרי מה שעיניו משאו אותו עכשיו הדברים האלה יכולים לפרש איך אל תדאגו הקדוש הוא שולט במציאות כלומר יש פה דברים מאוד מורכבים אבל ריבונו שלה מגלגל אותם לטוב ואז כמובן מה זה אומר שהוא לא שולט בסיפור הזה אבל הקדוש הוא מציא מאז יצא מתוק אולי כבר אנחנו נוגעים בהמשך הפרק אבל זה משונה ושוב השאלה למה הוא שופט בואו נמשיך פסוקי ויהיה שמשון מביא מאוד תמנעתה ויבוא עד כמי תמנעתה ונקפר היות שועד לקראתו ותצנח ברוך השם ישסהו כשעשה הקדים ומאם בידו ולא יגיד לביב ולימות אשר עשה מה קשה לפסוק הזה? מי הוא הלך? מה הוא לא אמר להם? מה זה לא אמר להם? הפסוק אומר, ועד שמשון מביא מאוד תמנעתה ועבור עד כאן תמנעתה והנה כפריות הם באים ביחד, כפריות רוצה ללכת לקראתו הוא קורע את האריה הזה ולא מספר להם מה זה לא מספר להם? מה שהוא מספר להם? מה, הוא רץ איתו הצידה, הסתיר את זה, עושה את זה מאחורי הגב, שהם לא יראו, מה זאת אומרת? פה הגאון מווילנה מפרש פירוש מופלא, ונלמד רק הלכה קצרצרה, או שתי הלכות קצרות. הלכה אחת היא ביחס לכניסה לתוך כרמים של הזולת. בזמן יהושע, בזמן חלוקת הארץ, סליחה, יהושע, אחד התנאים, הוא כתוב כבר בבא קמא, אחד התנאים שהתנה יהושע בין כולם, מותר לאנשים לעבור אחד עוברים אחד לשני בכרמים שלהם, ולא רק זה, אם אדם הלך לאיבוד בכרם, מותר לו קצת לשבור ענפים כדי להבין איפה הוא נמצא. אדם מותר לעבור בכרמים של הזולת, מאוד מאוד פשוט. שמעתם פעם המכוניות, נכון? אתם יודעות שיש התפתחות במאה השנים האחרונות, שגם מכוניות שעושות על כבישים, נכון? ואז הרבה פעמים עושים מיקופים ארוכים, אבל לפי הכביש מגיעים, ברוך השם. אבל דמיינו עצמכם, כש-95% מהאוכלוסייה הולכים ברגל, מה קורה? יש קצת. עגלות עם סוסים אולי, אבל רוב האנשים הולכים ברגל וצריכים ללכת מפה למעון. עכשיו, אם צריכים לקוף את כל המטעים בדרך, במקום 16 קילומטר, זה הופך להיות 28 קילומטר, או 20 קילומטר, לא אכפת לי, כן? התנאי התנו פה שכל אחד רשאי לעבור ולקצר דרך במקום ללכת מסביב אני יכול ללכת דרך הכרם מפה ל- 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 לכפר לידי עד כאן בסדר? פשוט אוקיי ואם הלכתי ליבוד אני יכול אפילו לשבור זה זה דבר אחד דבר שני לנזיר מאידך אסור לו לשתות יין ואפילו אסור לאכול ענבים אין איסור להיכנס לכרם. אבל חז"ל אומרים לו, מה? לך סחור סחור ולכרם אל תקרב. לנזיר אומרים, לך מסביב, אתה אל תקצר בכרם. למה? בגלל שמספיק שבטעות, הוא פסל את כל הנזירות שלו, הכניס ענב לפה, לא, 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 תיזהר. לכן, אל תתקרב בכלל. לקרן. לפי זה אומר הגר"א מה הפירוש של הסיפור אצלנו. מאוד פשוט. הם הגיעו כמת עם נאטה, איך ההורים הלכו? דוח, איך הוא הלך? הוא הקיף, ובהיקף מה קרה? הוא פגש שם את כפיר הריות. טוב, בסדר, למדנו הלכה, חשובה, ופה לומדים את ההלכה הזאת, אומר הגאון, בסדר, למדנו הלכה, ו... וזה היה אומר שהוא היה צדיק. איזה סוג צדיק בדיוק. מה זאת אומרת שהוא צדיק? טוב, זו ההגדרה שאני מגדיר פה, אולי לא נוכל להגדיר את זה, לא יודע. עכשיו אנחנו משיכים הלאה, בסדר. פסוק ח' עשרה זין, ויד מדבר לאישה ותישה בין אישים שום, והיה שם ימין לקחתה, ועשה לו לפרט אריה, ונידע דבורים בגביעת אריה, ודבש וידעו אל כפה, וילך הלוך וחול, וילך אל אביו ולימור, ויתן להם ויוכלו, ולהגיד להם כי מגביעת אריה ירדה דבש. מה חשיבות הסיפור? בסדר, נו. הסיפור פיקנטי, ומה בין זה לבין נבואה שהוצחה לדורות? מה בין זה לבין מנהיגות בישראל? ועד הביאו אל אישה, והיה שם שמשון משתה כי כן יצאו הבחורים, ויקראו אותם אותו ויקחו 30 מרעים, והיו איתו. ויאמר להם שמשון, אחות לכם חידה, אם הגד תגידו תעלי שבעת ימי ימי המשתה, ומצאתם ונתתי לכם 30 זינים ו30 חליפות בגדים. ואם לא תוכלו להגיד לי, ונתתם אתם לי 30 זינים ו30 חליפות בגדים, ויאמר לו, חוד אחידותך ונשמענה. ויאמר להם, אוכל יצא מאכל מאז יצא מתוק. יש סיכוי שהם יוכלו לפענח את זה? חלמתי אתמול חלום, השני צ'ופצ'קים וזה. אני אעשה לכם חידה על זה עכשיו, איך תיתו את החידה? זה בראש שלי הכל. אני, יש לי איזה משהו בראש. מאיפה הם אמורים להבין שדבש יוצא מאריה? כלומר, זה מת לו כוחות. אבל שוב, מה רוצים מאיתנו בסיפור הזה? מה רוצים לספר איך אפשר להשיג 30 חליפות יד שנייה, משומש קצת, טיפות דם פה ושם, אבל כמעט כמו חדש. זה הסיפור פה? וביום השביעי, ביום אלה ששמשון פתי את אישך והגד לנו בחידה פן לסוף אותך ואת בית אביך באש, הל יושנו קראתם לנו הלא, וטף כאשת שמשון עליו, ותאמר רק סניתני, ולא אבטני, החידה אחת לבני עמי, בלי לא הגעת, ויום אלה הנה להביא, מי לא הגעתי? ולך אגיד, ותף גם שבעת ימים אשר היה להם המשתה, והי ביום השביעי ויגד לה כי צקדתו, ותגד החידה לבני עמה, ויאמרו לו אנשי העיר ביום השביעי, ותם יבוא החרצה. מה מתוק מידה שמה אז מערי, ויאמר להם ללא חרשתם בגלתי, לא מצאתם בגלתי, ותלך ברוח השם, ועד אשר ויחד עם 30 איש, ויקח את חליצותם, ויתן את החליפות למגידי החידה. אז כל הסיפור בשביל לספר איך רוח השם צלחה עליו, והוקע 30 פלישתים, שמגר וננת עיקר 600 פלישתים במלמד בקור, במלמד בקר. אני בסדר, קדימה. אני מבין, היה קרב, והוא עם מקל, עם מסמר, רק 600 פלישתים. נו, 30 פלישתים באשקלון, יודעת איזה עניין? זה הסיפור? אני חוזר רגע לדף. אני קופץ לפסקה 8. אמר רבי יוחנן, שמשון דן את ישראל כאביהם שבשמיים. מה זאת אומרת? שנאמר, דן ידין עמו כאחד. מה הפסוק אומר? דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל. איך הגמרא עשתה את זה? דן ידין עמו כאחד, כמו הקדוש ברוך הוא. טוב, זה לא בדיוק פשט הפסוק, אבל הוא כמו אבינו שבשמיים. מה, למה? ממשיכה הגמרא, אמר רבי יוחנן, שמשון על שמו של הקדוש בו נקרא, שנאמר, כי שמש הוא מגן השם אלוקים. שמשון זה שם של הקדוש ברוך הוא, השם השם? אני כבר אומר, זה לא בדיוק, זה מעין שם השם. למה זה מעין שם השם? כי... אלא מעתה לא יימחה, אלא מעין שמו של הקדוש ברוך הוא. מה הקדוש ברוך הוא מגן על כל עולם כולו? אף שמשון מגן בדרוע על ישראל. שש, והעיקר שמשון השם ויאמר השם וכי מזוכנו וחזקנו אך הפעם הזה ונקמנו כמה אחד משתי עיניים פלישתים. אמר רב, אמר שמשון לפני הקדוש ברוך הוא, בראש שלום זכור לי 20 שנה ששפטתי את ישראל ולא בראתי לאחד מהם עבר לי מקל ממקום למקום. מעולם לא ביקשתי מישהו שיביא את המקל. ומה מבקש, מה הם עושים לו? הרי מסרו אותו לגויים, אז היו מביאים לו את המקל. אף אחד לא ספר אותו כמנהיג. אף אחד לא ספר אותו כמנהיג. אז מה השבח הגדול? אף פעם לא ביקשתי כיסא מכובד. אף פעם לא ביקשתי שמישהו יביא לי, בבקשה, תביא לי בבקשה את המקל שלי. לא, בטח שלא. באמת לא ספרו אותו כמנהיג. אז למה הוא מנהיג? ופה אנחנו מתחילים לפתוח את היריעה. סליחה. אני חוזר לעובדה הראשונה שהצבנו, שאין זעקה של עם ישראל בפני הפלישתים, דבר אחד. דבר שני, יש פה עוד הערה על התקופה הזאת, שזו התקופה הארוכה ביותר שהשיעבוד זר בספר שופטים. פה 40 שנה, היה לו חוץ לזה הכי ארוך 20 שנה. היו 13, 6, 7, יש בעיות. 40 שנה זה דור שלם. מה זה אומר? זה אומר שדור שלם גדל תחת העובדה הזאת שמה? שהפלישתים שולטים. ומה זה עושה? ומה זה עושה דבר כזה? מה?
ייאוש.
עושה ייאוש. ואכן, את אומרת, אנשים כל כך מיואשים שלא מתפללים. אולי נגיד את זה בצורה מקבילה גם, או עוד ביטוי של הייאוש הזה, מה קורה לבן אדם שיש לו כאב ראש כרוני, אחרי 10 שנים, 20 שנה של כאב ראש כזה, מה קורה? הוא בכלל עושה לב שכואב ראש, כך הוא חי. הוא חי עם כאב ראש. אז זאת נתונה, חיים זה. אז לא צועקים. לומדים להתרגל. אדם לא עלינו שאין לו יד, לומד להתרגל. לא, היום ברוך השם יש פרוטזות. אבל לומדים להתרגל לכאב. ואני חושב שזה מה שקורה פה. ואז מה קורה? מה קורה כאשר מתרגלים לעובדה הזאת שהפלישתים שולטים עלינו? מה קורה אז? נלחמים? לא. לא נלחמים, לא מתפנים, זו מציאות נתונה. לא רק שלא נלחמים, אני חושב שהבעיה הרבה יותר קשה מזה. מה יקרה אם מישהו ילחם נגד הפלישתים? מה יגידו לו? לא, 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 אתה עושה את זה, אתה מסכן את כולם, זה פיקוח נפש, מה אתה עושה? תפסיק! ובמקום שמי שילחם ירומן את רוח העם, מה הוא עושה? מדכא את רוח העם. כל פעם שמישהו יצא למלחמה נגד הפלישתים, מה עלול לקרות? עם ישראל יצעקו, לא, 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 לא. ואז אם כך היינו ביניהם, מה יקרה? הם ימחצו אותנו יותר, ויפגעו בנו יותר, וישבדו אותנו יותר. ככל שאתה מנמיך את הקומה שלך, אתה מזמין. אתה מזמין לחץ. ככל שאתה משפיל את עצמך, אתה מזמין את ההשפלה הנוספת. זאת אומרת, איך אפשר להילחם במצב כזה? איך אפשר להציל את עם ישראל במצב שבו מה? המצב הוא קטסטרופה, וכולם, כולם, כולם נמצאים במצב שבעצם ייאוש גמור. וזה רק ילך כאשר שני אליהו, אליהו חכים, אליהו בית צורי, הגו את לורד מוין, לפני קום המדינה. לורד מוין היה המושל פה בארץ, שדיברנו על זה, על האפשרות להציל 100,000 יהודי הונגריה, הזכרנו את זה באיזשהו הקשר פה, לא? בסוף השואה, יהדות הונגריה הייתה, לא נפגעה. רוב שנות ה... בגלל שהונגריה הייתה בצד של הנאצים, אז לא כבשו אותם. אז מכונת ההשמדה לא פעלה בהונגריה. לכן יהודי, אם אברים שמחה, יכול להדפיס ספר בתפשין ג' כשאין אוכל באירופה, הוא יכול להדפיס אם אברים שמחה בהונגריה, זה משהו אדיר. לא היה להם קל, היו מחנות עבודה, לא היה פשוט, אבל לא הייתה השמדה. הרגו, כמו שתמיד לצערנו, פה ושם, נהרגו יהודים, לא ש... אבל לא הייתה מחנת השמדה. ורק בתפשין דלית הייתה שם איזו קונסטלציה, והנאצים כבשו את הונגריה, ואז רצו לשלוח את כל יהודות הונגריה להשמדה. ובשלב הזה, הנאצים כבר היו בנסיגות. ואז אייכמן, ימח שמו וזכרו, קורא ליהודי בשם יואל ברנד, והוא מציע לו הצעה מאוד מעניינת. הוא אומר, אני אמכור את יהדות הונגריה ליהודים. מיליון יהודים. קיצור, לא משנה כל ה... הוא מספר, יואל ברנד מספר את כל הסיפור, הוא מסביר לו, היהודים לא יכולים לעזור לך שום דבר, לא נשק, לא שום דבר, כולם בצד של בנות הברית, פשיטה, אף אחד לא יעזור לך. בסוף ההצעה היא פשוטה, אנחנו זקוקים לתרופות. תרופות ומסעיות, לא משהו צבאי, תמורת מיליון יהודים. הוא אומר לו, אף אחד לא יאמין לכם. הוא אומר, אני, אם תגידו כן, אני שולח 100,000 יהודים, ואז תשלמו לי תרופות. עם זה יואל ברנד יוצא מהונגריה, מגיע לטורקיה, שם הוא מספר את זה לאנשי הסוכנות שישבו בטורקיה, היה מצב ביניים שם קצת, ומשם הוא עולה לרכבת לתל אביב. ברכבת הבריטים עוצרים אותו ושם אותו בדסור עד סוף המלחמה, ומיליון יהודי הונגריה נהרגו. כאשר אמר לורד מוין, שהיה אז המושל פה, הוא אמר, מה אני אעשה 100,000 יהודים? כלומר, תרגו אותם, אין לי מה לעשות אותם פה. ועל זה נחרץ דינו למות. ועל זה, אחרי שנתיים, לקח שנתיים עד שאליהו חכים לבית צורי, השיגו אותו, והרגו אותו, בקהיר. כן עבדו כל איבך השם. רק מה, היה יהודי, אני לא אקרוב בשמו מפני כבוד עם ישראל, שהוא אמר על זה, הוא היה דמות מאוד חשובה, אבל רופסת, באופן כללי הוא היה מאוד דרפוס. הוא אמר, זה יותר... היום שבו רצחו את לורד מוין, זה יותר גרוע מהיום שבו בנו נפל במלחמה. אנחנו לנפש אתה? אתה נורמלי? שונא ישראל? זה יותר גרוע מהיום שבו. עכשיו, אם עם ישראל מגיש ככה, אז זה ברור שלהרוג את לורד מוין, זה מפיל אותנו. ברור שם עם ישראל לא הרגישו ככה, זה היו... אני אגיד שכולם מחו כפיים, אבל רובם מסלבים את הנכון, מה שזה טוב, ואם כן, גם שלא. אבל אם כולם מגישים, אוי ווי, אוי ווי, מה יעשו לנו עכשיו, מה יעשו לנו? זה נורא ביום. אתה לא יכול לפעול אם אתה מפיל את הרוח של המסלב. כל מה שצריך לעשות זה מה? להרים את הרוח. לכן, מה הסיפור של שמשון? נגלה עכשיו את סודו? הסוד שלו מדהים. הוא צריך להילחם בעם רפוס, הוא השופט האחרון. המציאות על הפנים, נורא. וכל פלישתי שהוא יהרוג, מה יקרה? עם ישראל ייפול יותר. לכן מה הוא צריך לעשות? סוכן מוסד. מה שסוכן מוסד? הוא משחק אותה. מה הוא משחק אותה? הוא משחק אותה בוא נגיד נפתח את הסיפור של 30 פלישתים באשקלון, שהוא הרג אותם בשביל חליצותיהם, בשביל הוא חייב את השם שלהם את הבגדים שלהם, נכון? מה פרסמו בחדשות? נהגו 30 פלישתים באשקלון, על רקע מה? מכיר את המושג הזה? שכשמספרים על... טוב, היום כבר קצת אולי השתרה לקצת זמן הסגנון, אבל כשיהודים וערבים היו רבים ביפו, מה היו אומרים כל פעם? על רקע מה? פלילי. זה לא קשור לסיבות לאומניות. בכלל לאומנית הכל בסדר. רק לפעמים יש קבוצה שאנשי עולם תחתון יהודים, ויש קבוצה אנשי עולם תחתון ערבים, ויש התנגשויות על אזורי שליטה, אז אלו הרגו את אלו על רקע פלילי. זה המשפט המנצח במדינת ישראל, וזה המשפט שניצח שם. כל פעם ששמשון הרג, למה הוא הרג? הצבנו אותו, הוציאו מאשתו את הסוד, אחרי זה, כשחותנו ייתן את אשתו למישהו אחר, וואי, 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 זה הצבן אותו נורא, ואז הוא קושר 300 שואלים עם הזנבות, מכירות? אתה יכול לדמיין איזה נזק זה עשה לפלישתים? בקבוק תבערה אחד, בלי צוותי כיבוי, מה זה עושה? לא, זה... אני ראיתי פעם אחת, הייתי בעזה, היינו בתוך עזה, לפני 30 שנה, וזרקו בקבוק תבערה לתוך שדות כיסופים. היה באייר, החיטה הייתה צהובה, יפה, תוך שתי דקות, זה היה נורא, אבל איזה פטריה לבנה יפה עלתה שם, מאות דונמים תוך שתי דקות, הכל מתקלה בשנייה אחת. הפטריה הייתה יפה, המציאות הייתה עגומה. כן, עכשיו, אם לא מחבים את האש, מה קורה? זה הולך ומתפשט. עכשיו, קחו 150 זוגות של שואלים, אם בזנב יש להם לפיד, אז אם הם עוצרים לרגע, אם השואלים עוצרים לרגע, מה מתחיל להיות להם מסביב? טיפה חם להם שם, נכון? אז הם כל זמן רצים קדימה, זה רצה פה, זה עצמו, זה נופלים וקמים, וכל הזמן האש, 150 מוקדי אש מתנועים. זה הורס את כל הכלכלה. את החיטה ששרפו, שנה הבאה מה יקרה, יזור שוב. את קמי הזית ששרפו, לא יזיתים שנה הבאה. וכולי וכולי. אבל על מה זה היה? בגלל שנתנו את אשתו למישהו אחר, על רקע אישי, בעיות אישיות, לא בעיות לאומיות. ממשיכים הלאה, ואז, אתם מבינות מה קורה פה? הסיפור הוא סיפור של תינוק מגודל. כשבני יהודה יבואו למסור אותו לפלישתים, יגיד, למה אתה התחלת? מה הוא עונה להם? הם התחילו ראשונים, כמו תינוק מגודל. זהו. זאת אומרת, כל הסיפור הוא סיפור הזה. עם ישראל לא רואה אותו מנהיג. אף אחד לא רואה אותו מנהיג. הוא סתם איזה פושטה כזה, צ'ח צ'ח כזה, עם שיער ארוך, מסתובב עם גויות, אולי שולט בשוק של הזנות והסמים, ומתעסק. הוא... נער שוליים בעם ישראל. רק מה הוא לא? הוא לא נער שוליים. הוא נזיר אלוקים. בשביל להתחתן עם גויות, מה הוא צריך? להיות קדוש מבפנים. הוא זקוק לנזירות כדי להיות איש מוסד ולהיכנס לעובי הטומאה וככה להיות מסוגל לחיות בקדושה וטהרה למרות שהוא מתחתן עם גויה. למרות שהוא חי עם גויות. בגלל שהוא באמת, זה משהו נורא לחיות עולם כזה שאתה כל הזמן בעולם של טומאה. כשאלי כהן עושה את זה, אז לפחות מה? הוא חוזר מדי פעם הביתה, בסיבוב גדול שאף אחד לא ידע, ויש לו משפחה. הוא אפילו אם הוא לא חוזר, יש לו מפעיל שיכול להיפגש איתו מדי פעם. יש מי שאומר לו מה לעשות, מי שעוזר לו בהכרעות. מי היה מפעיל של שמשון? שמשון. מי היה מפקד של שמשון? שמשון. מי היה ראש המוסד של שמשון? שמשון. מי היה איש השטח של שמשון? שמשון. אדם אחד הוא כל המשחק. אין אף אחד איתו. והוא ילך וילחם את מלחמתם של ישראל בלי מה? בלי לקבל יישר כוח פעם בחיים. שמגע בן ענת הרג 600 פלישתים, מה אמרו לו? וואו! שמגע בן ענת! תמים שהוא נכנס! וכששמשון נכנס? זה מתחתן עם הגויה, פי עליו! כשההורים שלו נכנסים לבריאות, כשההורים שלו נכנסים, מה אומרים? איזה מסכנים, איזה ילד דפוק יש לכם. זה מה שאומר השם, זכור לי 20 שנה שלא ביקשתי מאף אחד להביא את המקל. זה בדיוק הנקודה. ודאי אף אחד לא הביא לו מקל. יזכו את המקל בראש. זה מה שהוא אומר, ריבונו של עולם. מה אומר יעקב אבינו? הוא משיח. האדם הזה חי את כל החיים לטובת מה? עם ישראל. מה אומר את הגמרא? הוא כמו הקדוש ברוך הוא, כאחד. הוא שופט כמו הקדוש ברוך הוא. בלי לקבל, הקדוש ברוך הוא מקבל משהו מהטובה שאנחנו עושים? לא. שמשון קיבל משהו מהטוב שהוא עושה לנו? לא. אף אחד לא הניח אותו. זה משיח. זה כוח אדיר. זו הדמות... סליחה. זו הדמות של שמשון. קצת שונה מה שיקרנו? טיפה? טיפה שונה מה שיקרנו. אדם שכל השליחות שלו, אחד, הוא שופט את ישראל כאביהם שבשמיים. הכל עושה בשביל לרומם. עכשיו בואו נתח את זה עוד קצת. כלומר, מה יקרה? גם הפלישתים לא מבינים, וגם עם ישראל לא מבין. אז מה הוא עשה? פשוט. מה הוא מראה להם? לאט לאט, אפשר להרוג פלישתים, הימין ועל שמאל. הם כמו זובים. לא קורה שום דבר. אולי אני אוסיף עוד מימד אחד. שאלתי, בשביל מה כל הפרק הזה, ההזוי של הדבש? אפילו אין פה עוקץ. והנה, על הדבש ועל העוקץ. אין פה עוקץ, יש פה הדבש. מה הסיפור שלו? לא, יש פה בעיה. בעצם החידה הזאת, זו חידת חייו. זו חידת חייו. מה זאת אומרת? יש מישהי פה שמוכנה לאכול דבש מפגר של אריה? איכס, נכון? איכס. אבל אני אגיד לכם, זה דבש טעים. איכס. שמישהו אחר יאכל, לא אני. אבל אני אומר, זה טעים. טוב, אוקיי, סיפור אחר. מישהו עושה דבש? כן, למה לא? וואי, איזה טעים. טעים הדבש. מה לא מספרים? מאיפה זה הגיע? ואוכלים, זה טעים. מה הדבר הכי מתוק בחיים? חירות. חירות. יש משהו יותר מתוק מהחירות? הוא רוצה לתת להם חירות. רק מה הוא יספר להם? בשביל לקבל חירות צריכים להרוג ולמות. אם הוא היה מספר את זה, היו אומרים לו, עזוב, לא רוצים. הוא לא מספר, הוא עושה את זה. הוא מאכיל חירות לעם ישראל בכפית, לאט לאט. זה טעים? זה טוב לפני חורים. כלומר, הוא יחל, אמרנו, נכון? הוא מתחיל את הישועה. הוא לא מסיים את הישועה הזאת. זו ישועה מסובכת מאוד 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 מאוד. אנחנו בתחתית המדרגה. אנחנו בנומך שבנומך שבנומך. ולכן כל כך קשה, כל כך קשה לרומם את עם ישראל. אז מה הוא עושה? הוא פשוט, בלי להסביר להם שום דבר, הוא פועל את הפעולות. הוא מקנה להם את המבט. הוא נותן להם את התחושה מה זה חירות. ואז יכול להיות שבעוד 20 שנה, מה יקרה? משהו ישתנה. כולי היי ואולי. וזה באמת משימה גדולה מאוד. וזה צריכים לראות את הפרקים הבאים, שבזאת השם נראה בשבוע הבא, להבין אז מה התרומם פה, מה הוא פעל, האם הוא פעל. ואולי הוא לא פעל בכלל. ואולי הסיפור של דלילה, למה לא? איפה לא כצדיק? הפוך, הבאתי פה את הגמרא, השם של הקדוש ברוך הוא נקרא. הבאתי את הגמרא, הוא דן את ישראל כאויבים שבשמיים. נכון? חז"ל פה מאוד משבחים. אז מה צריך להבין עדיין מה המקור הראשון של למה נקראו את עיניו אם ככה. אם כל זה היה פיקציה, אז למה נקראו את עיניו? זה צריך שבוע הבא לראות. בסדר? יש ביקורת. יש לו גם כישלון. אבל זה פרק הבא. בלילה. חתיכת כישלון, אבל מה זה כישלון? איך אומרים על הפנים? אבל בסדר, בואו נראה. עכשיו, עוד נקודה אחת, יש לנו עוד שתיים, שלוש דקות. שימו לב לדברי בעל התניא בסוף העמוד השני. חז"ל פירשו ששמשון על שם הקדוש ברוך הוא נקרא, כי שמש הוא מגן השם אלוקים. עכשיו את הפסוק הזה בתניא מפרש אותו, שימו לב. כי נכתיב, כי שמש הוא מגן השם אלוקים. פירוש, מגן הוא נעתיק לשמש, להגן. שיכולו הבריאות לסובלו, כמאמרם זה לעתיד לו הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן עתיקה, ושהם נדונים בה, הצדיקים מתרפים בה. כמו שנעתיק מגן בעד השמש, כך שם אלוקים מגן לשם הוויה ברוך הוא. מה אומר בעל התניא? יש לנו פה דבר לא פשוט. אפשר להסתכל על השמש? לא. אז מה אנחנו עושים כדי להסתכל בכיוון של השמש? יש פלא גדול, משקפי שמש. זה לא מספיק כידוע, כלומר צריכים עוד, כן, בכלל בשעת ליקוי, אבל בגדול, יש צורך לנרתיק, מגן שאפשר להסתכל לשמש. כי שמש הוא מגן, השם אלוקים. אותו דבר, שם הוויה, אי אפשר להסתכל על ההוויה. אז יש שם אלוקים שהוא כביכול המשקפי שמש של השם הוויה ברוך הוא. בסדר? אנחנו לא יכולים לפגוש את הקדוש ברוך הוא. אפשר לפגוש את אלוקים, את מעשיו, את תוצאותיו. בסדר? שמשון נקרא על שם מה? על שם השמש, על שם הקדוש ברוך הוא. כי שמש הוא מגן, השם אלוקים. למה? אי אפשר לתת מעשיו. מעשיו מסתרים. אז יש מגן על המעשים שלו. זה בדיוק מה שלמדנו, נכון? יש מגן שמסתיר את המעשים שלו. אי אפשר להסתכל עליהם דוח. אנחנו נסתכל עליהם דרך המגן. עכשיו אפשר להסתכל ולהבין מה הוא עושה. על ידי שאנחנו מבינים את זה שאנחנו לא רואים באמת את מעשיו. אנחנו רק רואים משהו חיצוני. ועל ידי זה אנחנו צריכים עכשיו לחדור, להבין את מגמת מעשיו. סיכומו של דבר, שמשון הגיבור הוא אכן שופט, שופט מדהים, שופט שמוכן לעשות הכל בלי תהילה, בלי שבח, בלי שום דבר. אף אחד לא יעריך אותו בשביל מעשיו, הוא יישאר לעולם איש מסתורים, שאולי יתבקחו עד היום ויכתבו סיפורים עליו וספרים עליו, על איזשהו פושטק כזה, לא יודע מה, האיש שוליים נוראי, עם כוחות אדירים שאף אחד לא מבין מה הוא עושה פה בכלל. נכון, והוא אבל עושה כל השם שמיים. הוא עושה את הכל בטהרה גדולה מאוד מאוד. הוא שופט את ישראל מבלי לבקש שאף אחד יביא את המקל, מבלי לבקש טובה מאף אחד, לבקש טיפת הוקרה. אנחנו לא עושים דברים בשביל הוקרה, אבל כמה טוב כשאומר בן אדם שכוח, או כמה טוב עשית, עזרת לנו. זה עוזר קצת לפעמים. ופה בן אדם שכל חייו אף אחד לא יעריך אותו. אבל הוא עושה נפשו, הוא דן את עם ישראל כאביהם שבשמיים, הצצה מיוחדת לשמשון. היה שווה את זה? אוקיי. שבוע הבא, הפדיחה. אוי.